הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן.
שלום וברוכים הבאים לחומר למחשבה, כאן ב-103 FM, בשיתוף האגודה לבריאות הציבור. אני לינוי בר גפן, ולצידי היום שלומי רביבו, המנהל הארצי של תוכנית תזהר. תוכנית שהמטרה שלה היא למזער את נזקי הסמים באוכלוסיות קצה, כלומר אוכלוסיות מאתגרות במיוחד. וכשאנחנו אומרים סמים, הכוונה פה היא לא לסמים קלים, אלא לאוכלוסיות מכורות קשות, שגם תנאי החיים שלהן, הן כאלה שקשה מאוד לקבל בהם תמיכה מכמעט כל גורם, אבל בתוכנית תזהר הם מקבלים אותה. שלום שלומי.
שלום, בוקר טוב.
אז אני ככה נתתי את הכותרת של הדברים, בוא עכשיו נצלול לפרטים. כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות קצה, ממי הן מורכבות?
האוכלוסיות שבעצם התוכנית פונה אליהם הם שלוש אוכלוסיות מרכזיות. את הראשונים כבר אמרת, אנשים שהם נפגעי סמים, ושוב אנחנו לא מדברים על אנשים שככה אחת לסוף שבוע באיזשהו מפגש לוקחים פה איזה ג'וינט או אפילו כדור, אלא ממש על הקצה של הקצה, שאולי בהמשך ככה קצת נפרט. אוכלוסייה שנייה זה מעגל הזנות, נשים, גברים וטרנסג'נדר שנמצאים בזנות פעילה. והמעגל השלישי זה אנשים שהם דרי רחוב. שוב, ההתמחות של התוכנית היא לאו דווקא בדרי רחוב, אלא הדרות רחוב היא פועל יוצא הרבה פעמים של שני מצבי החיים שדיברנו עליהם קודם.
העניין שבאמת באוכלוסיות קצה כאלה זה מעגל קסמים, אכזרי. נכון, הסמים נכון. מובילים להידרדרות, ההידרדרות מחמירה את השימוש.
נכון.
ובאוכלוסיות קצה, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מאיפה מוצאים להם אור, מאיפה מוצאים להם פתח לתקווה.
נכון, הגדרת את זה יפה, וזה בדיוק המהות של התוכנית שלנו, כי ניקח סיפור, בסדר? בוא נניח שככה, יום חמישי זה בדרך כלל משמרת מאוד מאוד עמוסה שלנו גם ברחוב. אנחנו בתוכנית תזהר לא יושבים במרכזים ומחכים שהגיעו אלינו, ומגיעים לא מעט, אבל אנחנו לא יושבים ומחכים, אלא יש לנו גם צוותים שיוצאים ועושים עבודת רחוב, לא רק ריצ'ינג אאוט, למשוך אותם אלא ממש עבודה ברחוב. ובואו נניח שככה פגשנו בחור שהוא על איזשהו ספסל, לפני שימוש, אחרי שימוש, whatever, ובואו נניח שהיה חיבור טוב, והוא רוצה להגיע אלינו למרכז, והוא מגיע, והוא מתקלח, והוא אוכל, והוא פוגש בן האדם שלא נרתעים ממנו, שיודעים ככה לקבל אותו איכשהו, אבל באמת איכשהו, ונניח שקרה פה איזה נס, וכבר במפגש הראשון הוא רוצה, נניח, לדבר על גמילה, בסדר? עכשיו, לקחנו את אותו אדם לגמילה. הגמילה היא תהליך מאוד 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 ארוך, אבל אנחנו שנייה צריכים להסתכל מאיפה הוא מגיע. בן אדם אחרי שנים ארוכות ברחוב, בישראל לא מהר מאוד אתה מגיע לקצה. זאת אומרת, לי, לך, לכל אדם, יש המון מעגלים, שאנחנו ביום יום לפעמים רואים אותם כמובנים אליהם, מעגלים שהם מעגלי תמיכה, אם זה משפחה, חברים, חברים לעבודה, קהילה, שכנים וכן הלאה. לא ביום אחד אתה מאבד את כל המעגלים האלה, אבל once איבדת את כולם, אתה באמת לבד. ונניח שאותו בחור נכנס לגמילה, השלים שלושה שבועות של אשפוזית, שזה החלק הראשון, ומיד אחרי זה גם המשיך לקהילה טיפולית, סיים שנה, רצף של טיפול. שוב, זה נס, זה לא קורה אף פעם ב-one shot, זה תמיד עליות ומורדות, וזה חלק אינטגרלי מהטיפול. אבל בוא נניח שזה קרה. בסדר, קרה הנס הזה, יופי, והבחור הזה יוצא אחרי שנה אינטנסיבית של טיפול, והוא יוצא לאן? הוא יוצא למציאות כזאת ש... מי מחכה לו בחוץ? מי יזכיר לו דירה? מי יתן לו עבודה? מה קורה עם כל הפערים שנצברו עם השנים? חובות, סכסוכים עם אנשים, פערים עצומים שנוצרו מול המשפחה שלו, בני בנות זוג, ילדים אפילו. מחלת ההתמכרות היא מחלה מאוד מאוד אכזרית. היא פוגעת לא רק בבן אדם עצמו, היא פוגעת בכל מי שנמצא בסביבה, היא פוגעת בהם קשה. ולאחות את זה, זה משימה מאוד 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 לא פשוטה, ולכן הדבר הזה נקרא מעגל ההתמכרות, כי לא רק שזה המציאות שהוא פוגש בחוץ, שאף אחד לא מחכה לו בזרועות פתוחות, אלא גם את אותה תרופה במרכאות שעזרה לו להשקיט רגע את הסערות הנפשיות שמתחוללות אצלו, שבגללם בכלל הוא הגיע למצב הזה, אם זה פגיעות, אם זה הזנחה, אם זה אירועים טראומטיים וכו' וכו'. עכשיו גם אין לו את זה. תביני כמה המצב הזה הוא ממש מפח נפש.
אז מאיפה מתחילים לגשת אליהם? ואיך ניגשים אליהם?
שאלה טובה. ממש מהבסיס של הבסיס. קודם כל, מלאתר את האנשים הנכונים שיעבדו איתם. זאת אומרת, כדי לעבוד עם אוכלוסיות הקצה, זה לא מספיק שסיימת האוניברסיטה, זה לא מספיק שאתה עובד סוציאלי או קרימינולוג, אלא אתה צריך לבוא עם הלב הנכון, אתה צריך לבוא עם תשוקה, לבוא ולעשות טוב.
אתה גם צריך לבוא עם ידע.
נכון. אבל את הידע אפשר לקנות ואפשר להקנות.
לא, אני אגיד לך למה אני אומרת את זה, כי בתקופה האחרונה היו המון פרסומים על כל מיני משפיעניות רשת שהן ככה מצטלמות מנסות לסייע לנשים בזנות ולדרי רחוב, וברור שמעורב שם גם שימוש בסמים, ומצד אחד קיבלו תשואות, מצד שני באו אנשים ואמרו, סליחה, זה יומרה שעלולה לא רק לא לסייע בסוף למשתמש או למשתמשת, עלולה ממש לפגוע.
ממש ככה, יותר מזה, אנחנו קוראים לזה פורנוגרפיה, זה ממש פורנוגרפיה.
וואו.
את מדברת על משפיעניות רשת, אנחנו ברחוב רואים את זה לצערי כמעט כל יום, וזה כזה טרנד, שלא יודע, יש לך יום הולדת היום, ואת כאילו מרגישה שאת רוצה לעשות טוב לעולם, יורדת לרחוב, פוגשת דר או דרת רחוב, בוא נקנה לך לאכול, בוא נקנה לך חולצה בקסטרו או whatever, ומצלמים את זה ומעלים את זה לרשתות, וכאילו מקבלים טונות של לייקים או כן. מה שזה לא יהיה, אבל שוכחים שנייה רגע, הבן אדם כאן, הוא לא סתם הגיע לרחוב, הבן אדם הוא בקצה של הקצה של המצוקה, לבן אדם הזה יכול להיות שיש ילדים, ילדות, משפחה, בני זוג, כאילו אנשים רואים את הדבר הזה וזה פוגע, וזה לא רק שזה לא...
אבל יותר מזה, צריך פה מחויבות.
נכון.
ארוכת טווח. נכון. זה לא בוא נזרוק לך איזה עצם ונלך.
ממש ככה, והגדרת את זה נכון. זה לא רק שאתה לא עושה טוב, אלא אתה פותח פה איזה פצע, ואתה נעלם אחרי שנייה, ולפצע הזה הוא גם, הוא פצע לא רק את הבן אדם עצמו. שוב, כמו שאמרתי, את המעגלים שמסביב, תראי לעצמך ילד עכשיו שנמצא באיזשהו, אני לא יודע, פנימייה, ועובר איזשהו תהליך שיקום בעקבות זה שההורים שלו במצב הזה, ופתאום חברים שלו אומרים לו, פנימייה, זה לא אבא שלך? תראה. וזה קורה.
קרה לכם?
וזה קורה, וזה בוודאי, וזה היום ונורא.
קרה לכם שבעצם התחלתם לטפל באדם מסוים, ואז באמת נכנסו ההפרעות האלה מבחוץ, והייתם צריכים לשאול מטרים?
כן, קרה לנו יותר מאשר פעם אחת שליוונו מטופל, או מטופלת שלנו לתחנת משטרה להגיש תלונה, בעקבות כזה דבר, בוודאי, בטח. שהם באו אלינו עם הדבר הזה, ואמרו, תקשיב, הבת שלי לא רוצה לדבר איתי.
אוי.
כי כל השכבה עכשיו מדברת על התמונות ועל הסרטון שרץ. ודאי זה קורה, וזה שוב, אז יש את המשפעניות רשת, אבל זו תופעה, ממש ממש מגונה. אנחנו שוב, מבחינתנו זה פורנוגרפיה לשמה, ממש okay. ככה.
אז כשאתם מגיעים אליהם ומתחילים את המסע הזה איתם, איך אתם מציבים לעצמכם יעדים? האם אתם מציבים לעצמכם יעדים? האם זה יעדים פר פרסונה, או יש יעדים כלליים לתוכנית?
כן, ודאי. קודם כל, אני חושב שמעבר לבחור את האנשים הנכונים שעשו את העבודה הזאת, כמו שאמרתי קודם, אתה צריך גם להיות מאוד 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 צנוע ביעדים שאתה מציב לעצמך, כי זה לא אתה פה בכלל הסיפור, אלא מדברים פה על אנשים שאתה פוגש אותם בנקודה מסוימת בחיים, אחרי מסכת מאוד 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 ארוכה של הדברים הכי גרועים שהאנושות יודעת לזמן. ולכן אתה צריך להיות מאוד 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 מאוד, קודם כל אותנטי, אמיתי, ולבוא עם רצון באמת לעשות טוב, ואתה חייב לבוא פתוח. אם אני אבוא ואני אנסה מראש לסליל אותו לאיזשהו כיוון, או להגיד לו, אני יודע מה, בוא, אנחנו נעזור לך, אנחנו נשקם אותך וכו' וכו' וכו', וגם זה קורה דרך אגב, גם זה עולה לרשתות, בוא, אני אקח אותך לגמילה ומצלמים את זה וכו'. אז לא, אז זה ממש ממש לא שם.
ותראי, אתה צריך אנשים... לבנות אמון קודם.
נכון, והאנשים הללו מרוב שהם חוו חוויות כל כך קשות לאורך כל החיים, יש להם סנסורים מאוד מאוד חדים, והם ממהרים לקלוט אותך. אם אתה בא עכשיו, אתה עם הלב שלך ועם העיניים האמיתיות מולם, ואתה באמת רוצה לעזור, או תעזבי לעזור, אתה באמת רוצה להקשיב, זה לא קורה להם הרי ביום יום, אף אחד לא רוצה להקשיב נרקומן או לאישה בזנות, לא באמת, כן? והם קולטים את זה. וואנס הם מבינים שאתה שם, קודם כל בשביל להנחיח את איזשהו בן אדם, ושאכפת לך ממנו ושכואב לך, לראות את המצב שהוא נמצא בו, ואז משהו שם נפתח. והם, לפעמים זה לא במפגש הראשון, ולפעמים זה לא במפגש השני.
מה זה אומר בעצם נפתח? הפתיחות היא לקבלת עזרה, או גם פתיחות בלשתף?
הפתיחות היא קודם כל, הפתיחות היא קודם כל לצרכים האנושיים הכי, הכי בסיסיים, כמו שלי ושלך, שאנחנו רוצים להרגיש שלמישהו אכפת מאיתנו, שוואלה, יש לי מה להגיד, ויש מישהו שרוצה לשמוע. וזה נשמע מאוד טריוויאלי, נכון? אבל
לא, אנשים, לא טריוויאלי בכלל. אני מכירה ארבעה סוגי הקשבות. יש הקשבה שיפוטית, יש הקשבה ביוגרפית, יש הקשבה ייעוצית, ויש את ההקשבה הקשה מכולם, שאני מניחה שלשם אתה חותר, שזו ההקשבה האמפתית. וזה נורא קשה כמטפל לאמץ, אבל זה הדבר היחידי שעובד.
נכון. נכון, והם מזהים את זה, שוב, לא תמיד במפגש הראשון, אבל אנחנו מקפידים על עקביות. זאת אומרת, נדיר מאוד שאנחנו נפספס משמרת, נדיר מאוד שאנחנו נפספס סיור, אנחנו תמיד נשתדל שהסיורים יהיו בימים ושעות קבועים עם אנשים קבועים. זאת אומרת, היום יום ראשון, אז בערב יוצא צוות, שהוא בדרך כלל יוצא בימי ראשון, כדי שיודעים לצפות שהם מגיעים. הם מגיעים לזירות הכי קשות בישראל, זירות של סחר בסמים ושימוש בסמים, זירות של זנות רחוב, ומגיעים לשם, וזה מדהים לראות רק את איך מקבלים אותם. איך פתאום בתוך כל החושך ותוך כל הזוהמה, וזה לא מטאפורות, זה באמת חושך וזה באמת הרבה הרבה זוהמה, ופתאום הצוות מגיע, לפעמים עם שתייה קרה או חמה, ואם קר הלילה, אז הם גם משתדלים להביא איתם איזה משהו שאפשר להתכסות איתו. וזה מדהים לראות איך מקבלים אותם. לא פעם ולא פעמיים.
ולפעמים זה היעד? המטרה היא רק להביא משהו חם להתכסות, משהו לשתות?
כן, להיות שם. אחד הערכים שלנו בתוכנית זה להיות איכן ובזמן שהם נמצאים. קודם כל להיות שם, בסדר? קודם כל אנחנו פה, זאת אמירה. והייחודיות של התוכנית היא שבעצם מה שיקרה מפה וקדימה, זה מאוד, מה זה מאוד? זה תלוי אך ורק בך. זאת אומרת, אם אתה תחליט שלא מתאים שחשב שאנחנו נהיה כאן, אז אנחנו לא נהיה כאן. אתה לא הזמנת אותנו, זה לא, אנחנו הגענו אליך, למקום שאתה נמצא בו ברחוב, ואנחנו מלמדים גם את המתנדבים וגם את העובדים שלנו לזהות המצבים הללו. מתי אנחנו רצויים ומתי פחות, ואגב, רצויים לא בגלל ש... לא צריכים או לא רוצים אותנו כרגע, אלא יש כל מיני מצבים שכרגע בן אדם אחרי שימוש, נגיד, שתפס אותו במצב ככה מאוד מאוד לא טוב, הוא כרגע באיזשהו דאון, וזה לא מתאים עכשיו לבוא ולהתחיל לשאול אותו מה שלומך וכו', כי הוא לא במצב.
לומדים לזהות את זה מראש?
כן, זה לוקח זמן, כן.
לדעת, אוקיי, לפה אני אפילו לא אתקרב, אני לא כרגע לפחות, אני אתן לו לעבור את זה, ואז אגיע.
נכון, ולפעמים אני אגיד לו... אוקיי, אני רק מניח לך פה קוסטי, ביי נתראה ראשון הבא או משהו כזה, ולפעמים גם את זה אפילו לא. אנחנו מאוד 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 מכבדים את הפרטיות שלהם, את הבחירה, בסדר? אנחנו מכריחים את זה, כן, חד משמעית.
איזו בחירה?
זה בחירה שלו, אם עכשיו מתאים לו שאני אדבר איתו, זה בחירה שלו אם הוא רוצה כרגע לבוא אלינו למרכז אני יודע מה לשבת לשיחה.
אתה יודע, זה לא בחירה חופשית במובן שאתה ואני בוחרים בחירות חופשיות בחירינו. אלה בחירות שמאוד מושפעות, בין אם זה מהסם או מתנאים אחרים, או תרבות או ידע.
נכון, ועדיין אחד הדברים שהם בעצם להשיב צלם אנוש לבן אדם, זה להגיד לו, זה בחירה שלך. זאת אומרת, גם אם, תמיד, 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 זה, גם כשמתחילים איזשהו תהליך, אתן לך דוגמה, יש לנו במרכזים שירות שאנחנו פיתחנו, שהוא באמת פורץ דרך, שירות של מיצוי זכויות לאוכלוסיות קצה, שזה אולי נושא לפודקאסט שלם בפני עצמו, אבל תמיד, 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 בכל מפגש, אנחנו אומרים לו, תקשיב, התחלנו פה איזשהו משהו, זה שלך. זאת אומרת, לא יודע מה קרה במפגש הבא, קבענו עכשיו לעוד מפגש, משהו לא מסתדר, לא מרגיש לך נכון, לא בא לך, אתה רוצה לא יודע מה רגע, איזושהי עצירה, הכל בסדר. הכל בסדר, זה שלך, זה בחירה שלך, כשאתה תרצה להמשיך להתקדם, אנחנו נתקדם. אז זה נכון, הבחירה שלו היא, 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 מעומסות עליה המון 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 מציאות חיים לא פשוטות, אבל אחד מהכלים כדי להחזיר לבן אדם את השליטה על החיים שלו ואת הצלם אנוש שהוא רואה בעצמו כאדם, וגם זה לא טריוויאלי דרך אגב, זה להגיד לו כן, אתה בוחר, אתה מחליט.
אמרת כאן רגע משהו שאני רוצה להרחיב עליו, שהוא נורא כואב, לראות את עצמך כאדם. זאת אומרת, האוכלוסיות האלה שחוות הרבה פעמים החפצה או שקיפות, זה מופנם עד כדי כך שהם לא רואים בעצמם יותר בני אדם? זאת אומרת, אנשים שבכלל ראוי שיקבלו את הבר מינימום?
לצערי כן, לצערי כן. וזה פשוט מקמת את הלב לראות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואת יודעת מה, כשאתה רואה את זה, עם בן אדם שהוא דר רחוב כבר המון 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 שנים, ואת רואה שהוא כבר באמת איבד כל קשר נגיד לחברה ולציוויליזציה, אתה עוד איך שהוא יכול לתת לעצמך בראש כל מיני הסברים למה הוא מרגיש ככה, אבל כשאתה רואה בחור או בחורה יחסית צעירים, ושהם הגיעו לקצה של הקצה ושהם מרגישים ככה, אני ככה נוהג להשתמש באיזושהי דוגמה כשאני פוגש סטודנטים או אנשי מקצוע שאנחנו מציגים להם את התוכנית, אז אני ממחיש את זה באמצעות מפגש שאנחנו חווים אותו כל פעם וכל פעם וכל פעם מחדש. תראי, אחד הדברים שאנחנו בעצם עושים במרכזים שלנו זה מיזור נזקים. אנשים שמשתמשים בסמים בהזרקה, במקום שהם משתמשו במחתים מהרחוב, מחבר או מהרצפה, או שלא ישנות וכך הוא נדבק ומדביק, אז אמרו לו, בוא תיקח ערכה סטרילית, נקייה של משרד הבריאות בפיקוח, לפחות שככה נמזער את הנזקים. היום, סמי הרחוב הנפוצים ביותר, הם פחות כבר בהזרקה, ועדיין אנשים האלו ממשיכים להגיע אלינו, וכשאנחנו שואלים אותם, תגיד, אתה לא צריך מזרקים, הרי כי אתה עושה משהו אחר, למה באת היום? ותשובה שאנחנו שומעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כמעט כל הזמן, כי פה אני לא זבלה, ככה. פה אני לא זבלה, פה אני יוסי, פה אני ולדי, פה אני סמיר, אני לא זבלה. הרבה פעמים, זה אפילו ככה השתרבב באחד המשפטים הקודמים שלך, מדברים על האוכלוסיות הללו כאוכלוסיות שקופות, אני אומר, הלוואי שהן היו שקופות, הן ממש לא שקופות, הן מוקצים מחמת מיוס, זאת אומרת שזה לא שעוברים, לא שעוברים ולא רואים אותם, אלא עוברים ומגיבים אליהם מאוד קשה. קחי סנריו מאוד מאוד פשוט, בוא נניח שכואבת לך עכשיו הבטן, מאוד, וזה אמצע הלילה, ואת הולכת למיון. ויחד איתך נכנסה גם כן בחורה בגילך, עם אותו כאב בטן, רק שהיא הגיעה, לא יודע מה, מאיפשהו בדרום העיר, והיא אישה שעוסקת בזנות וגם משתמשת בסמים. שתכם עכשיו בטריאז' במיון, את חושבת שאת ואותה אותה, אותה בחורה תקבלו
לא
את אותו שירות?
אנחנו לא נקבל את אותו יחס, לא. ברור.
בחיים לא, בחיים לא. וזה לא שלא רואים אותה, אלא רואים אותה ורוצים שהיא רק תתחפף משם. עכשיו, זה לא שאני כאילו אטום ואני לא מבין למה אנשים מגיבים ככה, בסדר? בן אדם שמגיע מרחוב, אולי הוא קצת בקריז, ואולי הוא עבר עכשיו איזושהי חוויה מאוד מאוד מטלטלת ולא נעימה, ואת יודעת מה? אולי זה מולדת של הבת הקטנה שלו, שהוא לא ראה אותה כבר כמה שנים, והוא כולו הפוך, והוא מביא את ההתנהגות הזאת לאיפה שהוא נמצא. אז זה לא שאני לא מבין מאיפה זה מגיע, אבל כן הייתי מצפה לפחות במקומות כאלה. שהם אמונים על לתת שירותי בריאות, או שהם יהיו כן רגישים לדבר הזה, ויש לנו עוד דרך ארוכה.
תראה, לעשות. כאן, אז אנחנו חייבים להכניס מושג שאני מניחה שאתה מכיר, אני מקווה שגם חלק מהקהל, שחיקת חמלה. שחיקת חמלה של מטפלים היא דבר מאוד שכיח, בטח בעיסוק עם אוכלוסיות קצה, שזה אומר שבעצם החיכוך הבלתי פוסק עם אנשים שצריכים דברים, ובוודאי ובוודאי כאשר אלה אנשים שהם, אני אגדיר את זה בשפה פשוטה, לא כמונו. הם נראים אחרת, נשמעים אחרת, חווים חוויות אחרות, יש לנו איזו דחייה אינרנטית, אולי כי חלקם מגיעים עם ריחות ועם מראה שמעוררים קושי, והחמלה נשחקת, ואפילו הם מעוררים, ראיתי את זה גם במו עיניי, מעוררים זעם, כעס, אצל גורמים מטפלים. איך אתם מצליחים להימנע כמטפלים בעצמכם משחיקת חמלה? כי זו תופעה שהיא לא, זה לא שמתרחשת אצל אנשים רעים, היא יכולה להתרחש אצל אנשים שהתחילו עם כל הכוונות הטובות, ואנשים טובים בבסיסם. איך אתם ככה ממלאים את המצברים ומנסים להימנע משחיקת חמלה?
אני חושב שגם השחיקה וגרוע ממנה, גם במקומות שזה לא היה, שהרגישות הזאת לא הייתה קיימת מלכתחילה, מקורם בפער מאוד מאוד גדול בהבנה מי אלה האנשים הללו ולמה הם נמצאים שם, ואיך הם הגיעו למצבים האלה. אנחנו, ושוב, זה מנגנון הגנה, וזה דבר טוב שהוא קיים, אנחנו מסתובבים בעולם עם כל מיני הגנות נרקסיסטיות כאלה, שבסדר, יש אותם, בסדר, הם שם איפשהו בכל מיני דאונטאונס כאלה, ואנחנו בסדר, כאילו אנחנו עובדים, יש לנו משפחה, חברים, הכל בסדר, אבל אני אספר לך משהו, ל-99.9% מהמטופלים, או אנשים שאנחנו פוגשים ברחוב, בקצה של הקצה, לכולם יש סיפור חיים שבחלקים או במקטעים ממנו, הוא לא בכך שונה משלי ושלך. ואז פשוט קרה משהו. קרה משהו שהפך את החיים שלהם, קרה משהו שריסק את אותם מעגלים שדיברנו עליהם קודם, זה לא קורה סתם, זה קורה...
ספירלה.
נכון, זה לא קורה סתם, זה קורה בדרך כלל אחרי חוויות חיים מאוד 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 מורכבות וקשות, ואנשים הללו מגיעים לרחוב אחרי שהכל התפרק. עכשיו, אם אתה רואה את אותם אנשים, ונכון, הם, 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 הם מעורבים בפשיעה, כי כדי לשרוד, תראי, אם את משתמשת בסמים, ואת צריכה כמה מאות שקלים כל יום, בסדר, זה מאוד לא פשוט לעשות את זה. אתה נמצא ברחוב, ובוא נראה אותך עכשיו עושה 500 או 700, 800 שקל, זה משימה לא פשוטה, לפשוט יד ולאסוף בקבוקים, ולפעמים כן, גם לעסוק בזנות, ולפעמים גם לסחור בסמים בעצמך, ולפעמים גם לגנוב, לא בגלל שהם רוצים לפגוע במישהו, אלא כי הם נמצאים במאבק הישרדות יומיומי, דקה דקה על החיים שלהם. ואת הדבר הזה, אם אתה לא מבין מאיפה הוא מגיע, מאוד קל לשפוט, כאילו מאוד קל אפילו, את יודעת מה, אני פוגש המון 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 האשמה, גם של אנשי מקצוע. שבו, אוקיי, בסדר, הוא בעיה שלו, לך לגמילה, מה אתה רוצה? כאילו...
יכול לתת לי באמת איזה דוגמה לאיזה סיפור כזה של אדם, שאם הייתי שומעת את הביוגרפיה שלו, הייתי נדהמת שהוא הגיע לנקודה הזו שהוא הגיע אליה, זאת אומרת, עד אותו אירוע מחולל.
באחד הסניפים שלנו בדרום, אחד הסערי רחוב שלנו, אחד הצוותים פגשו בחורה, יחסית צעירה, 20 וקצת, 25, שעוסקת בזנות, והם, כמו שאנחנו עושים תמיד, יוצרים את הקשר הראשוני, מספרים מי אנחנו, וכשאנחנו מגיעים לפה כל יום כזה וכזה, ואז עוד פעם ועוד פעמיים, והיה מאוד לא קל לפתח איתה איזושהי שיחה, אבל בסוף זה כן קרה, כי שוב היא ראה אותנו שבוע אחרי שבוע, והבינה שאנחנו באמת כנים, ואז נפתח שיח מאוד כנה, מאוד מקמת לב, ממש ככה. הרבה פעמים האנשים הללו פותח סוגריים, כשהם פתאום רואים מולם מישהו שבאמת רוצה לשמוע ולקבל, פתאום נפתח איזה סכר כזה. זה חוויה שכל מתנדב שלנו, כל עובד יכול לספר לך מאות ואלפי חוויות כאלה, הפתיחת סכר הזה, כי אנשים מחכים, זה צורך בסיסי, אנושי, לבוא לדבר את מה שאתה מרגיש. והבחורה הזאת, תוך כדי שהיא בצבא, עוברת פגיעה מינית מאוד לא פשוטה, פגיעה שחוזרת על עצמה, וכאילו שהדבר הזה לא מספיק, היא גם קצת ממש לפני השחרור, הייתה מעורבת באיזשהו אירוע ביטחוני, היא נפצעת קשה, ומתחילה לקבל משככי כאבים למיניהם, זה מגיע בקצה לפנטניל זה משכך כאבים אופיאטי מאוד מאוד אגרסיבי, והיא מגיעה למצבים שהיא צורכת כמויות מסחריות של פנטניל, והיא משתחררת מהצבא, ואף אחד לא מחכה בחוץ יותר מדי.
אין עורף משפחתי, אין...
היה עורף, הרבה פעמים שהוא, זה סיפור של קלאסי של ביצה ותרנגולת. כאילו, אתה לא יודע מה הוביל למה וכו', אבל לא, במקרה הזה, בסדר, אז היו הורים וקצת מבוגרים, וגם קודם הקשר לא היה מי יודע מה ככה חזק וכו'. אף אחד לא ידע, נגיד, מהמשפחה, על החוויות שהיא חוותה בצבא, על הפגיעות המיניות, על הפציעה של העבודה שידעו, אבל לא ידעו את הרקע. ואתה יודעת, בסוף הכל מתחבר, וכשהיא צורכת כמויות מטורפות כאלה של משככי כאבים, ולא מצליחה להשיג את זה דרך הרופא משפחה, אז עושים כל מיני דברים. וככה הדרך לזנות ולרחוב היא לא קצרה ומהירה, היא לא, אבל היא הרבה פעמים מגיעה לשם. ואת רואה בחורה שבסך הכל, שוב, הייתה תיכוניסטית כמו כל התיכוניסטיות, והתגייסה לצבא, והיו לה חלומות, ובסדר. אומנם, המשפחה אולי לא מושלמת, אבל לא היה שם שום דבר, את יודעת, איזשהו רקע של הזדחה בבית, וכו'.
לא היו מועדים לפורענות כזו.
נכון, לא איזושהי, נדע מה, שכונת מצוקה, או הסיפורים הללו שאנחנו ככה שומעים. והנה, בחורה נורמטיבית לגמרי, שעוברת רצף של אירועי חיים, ש... התוצאה שלהם זה שהיא ברחוב, היא עוסקת בזנות כדי לשרוד, לא כי בטח לא חלמה על זה.
כן, לא, אין זנות מאושרת.
אבל משהו מדהים הוא שכשאתה, אנחנו קוראים לזה לקלף בצל, בסדר, להוריד עוד שכבה ועוד שכבה, לאט לאט, ואז בסוף אתה רואה שם את הבן אדם שבו פשוט יוצא החוצה, וזה מדהים לראות שהם, אנחנו כבר הרגילים לזה, אבל חבר'ה חדשים שמצטרפים אלינו, או עובדים, או מתנדבים חדשים, תמיד נדמים מחדש, וואלה, כאילו, היא בחורה אינטליגנטית, היא אפילו מצחיקה, כאילו, יש לה דברים שהיא, זה בן אדם.
כן.
עכשיו, כשאתה רואה אותה שם, בקצה,
רגע, זה גם אומר שגם אתם קצת מחזיקים באיזשהו תבנית של... איך אמורה להיראות בחורה בזנות? איך אמור להיראות אדם שידרדר לרחוב?
אז כמו שאמרתי, אנחנו, כשאנחנו קולטים אנשי צוות חדשים או מתנדבים, כן מעניין אותי שהוא ידע וקצת יבוא עם איזשהו רקע, אבל זה פחות מעניין. מה שיותר מעניין זה שהוא מגיע עם שהלב שלו נמצא במקום הנכון. כי לקנות לו את הידע וקצת
זה הזמן יעשה.
בדיוק. גם קצת, תודעת, לפרק כל מיני תפיסות שגויות וכו', אפשר לעשות את זה, ומספיק שהוא יצטרף לסיור שניים, שלושה, הוא כבר יבין שמשהו חשב עד עכשיו לגבי
החוסה הזאת.
כן. אבל שוב, אם הבן אדם בא באמת עם תשוקה להיות שם ולעזור, זה מדהים. אנחנו תמיד אומרים שבעיזר אנחנו פוגשים את שתי הקצוות האנושיות הכי, הכי קיצוניות מצד אחד, אנשים שהם בתחתית של התחתית, ובאמת הסבל הכי נוראי שהאנושות יודעת לייצר, ומצד השני, המתנדבים שלנו, ואנשי הצוות שהם מגיעים ובוחרים לבוא ולהיות חלק מיזר, הם אנשים כאלה מדהימים. אנשים שבאמת עוזבים רגע את מרוצת, ושוב, כדי לסבר את האוזן, היום אנחנו ביזר 15 שכירים בכל הארץ, ולמעלה מ-70 מתנדבים וסטודנטים, שתבינו את המידה הזאת. רוב הצוות של יזר, by far, הוא סטודנטים או מתנדבים, זה אנשים שעוצרים רגע את מרוצת החיים שלהם, ובאים פעם או פעמיים בשבוע, פשוט לתת
לעשות מה שהם יכולים. אני רוצה לשאול אותך על השינוי ברחוב. הזכרת קודם, גם בסיפור למשל של הבחורה הזו עם הפנטניל. שאני מניחה שלפני 15-20 שנה, לא זה היה הסם שאליו היא הייתה מדרדרת, וגם אמרת, פחות מזריקים. מה קרה לרחוב ולצריכת הסמים? איזה שינוי התרחש שם בשנים האחרונות? אני מניחה גם שזה קשור למשבר האופיאטים שראינו הולך ומחריף בארצות הברית.
אתמול בבוקר בבית הכנסת קראנו את פרשת נוח. לא יודע, זה היה מטורח, אני יודע, אולי לפני 4,000 וכמה שנים. ובלב הפרשה אתה פוגש שם שימוש בחומרים ואחר כך סיטואציה משפחתית מאוד 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 לא נעימה, שאתה שם אלכוהול,
חווה שם... כן, כן, סיפור מוכר, כן.
אז החומרים נמצאים פה משחר ההיסטוריה, והחומרים הם לא סטנדלון, בסדר? הם לא עומדים ככה בפני עצמם, אלא כמו שאנחנו זזים, כל המציאות זזה, גם הם זזים. וגם הם משתכללים ונעשים יותר משוכללים ומורכבים, ולפעמים גם הרבה יותר אגרסיביים.
לפני כמה שנים חגיגת היה נחשב למשהו חדש ומאיים, היום אנחנו כבר במקום אחר, לא?
נכון, והעניין המדהיג הוא שדווקא היום החומרים שהם יותר משתמשים בהם, והחומרים שהם גם הרבה יותר אגרסיביים, הם למעשה תרופות.
תרופות מרשם, כן.
תרופות מרשם. כן. הרואין, אנחנו באיזשהו מוד אחר ויותר רגוע. היום החומרים הם כל כך אגרסיביים, כל כך אגרסיביים, והמיקסים...
שמה ההבדל בתגובתיות של המשתמש?
העוצמות והמהירות שבן אדם מגיע לקצה שם, הם, זה משהו שלא הכרנו, בסדר? וואלה. זאת אומרת שאם דיברת קודם על פנטניל, או נדבר על אופיאטים אחרים, אלה חומרים שיצרו אותם במעבדות, וחומרים שעושים בדיוק את מה שמיועדים לעשות. בסדר? זה לא איזשהו חומר רחוב שכל יד שהוא עבר הוא יתערבב עם עוד חומרים אחרים, ואולי בסוף אתה מקבל איזשהו אפקט כזה. אתה מקבל כאן חומר טהור ממש לבריד, והתוצאה היא בהתאם. האנשים הם מגיעים למצבים שקודם לא הכרנו, מגיעים למצבים שכדי לייצר שם איזשהו בכלל, שיהיה מישהו מולך שאתה יכול לדבר איתו, לפעמים אתה צריך לחכות שעות, זה מאוד 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 לא פשוט.
זומבים?
כמעט, כן.
אנחנו יודעים על שיעור מאוד גבוה של פוסט-טראומטים מהמלחמה, בין אם לוחמים, בין אם אנשים שנפגעו כנפגעי פעולות איבה, כבר מרגישים, אני מאוד מקווה שלא, אבל מרגישים כבר הידרדרות עד כדי להגיע לרחוב של אנשים שהיו במלחמה הזו במקום אחר?
אני ככה רוצה להיות זהיר בתשובה, כי מחד, אנחנו בעיזר, מכיוון שאנחנו עובדים עם הקצה של הקצה, אנחנו עוד לא רואים את זה. אבל אנחנו מדברים על זה כל הזמן, ולי ולצוות ברור שאנחנו נחווה איזשהו גל. אני לא יודע מה תהיה העוצמה שלו ומה האורך שלו, אבל את הגל אנחנו מצפים לו, הוא יגיע. כי כמו שאמרתי קודם, אנשים פה בישראל, ואני אומר את זה לחיוב, לחברה שלנו ולמדינה שלנו, עדיין יש הרבה 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 טובים, דברים טובים בחברה
לא,
שלנו.
לא, נכון, אבל אני, אתה יודע, אני אגיד לך ממה כואבת לי הבטן, כי הזכרת את זה קודם. התרופות מרשם. בן זוגי, כשהוא עבר משבר רפואי מאוד גדול, עדיין איתו, אני ראיתי את הקלות שבה רשמו לו אופיאטים מאוד ממכרים, ובגלל שאני קצת מכירה את הנושא, והבנתי מה רמת הכאב שהוא חווה, והבנתי שהאופיאט שמנסים פה לתת לו, זה לא שווה את זה. זאת אומרת, אפשר לתת פה משהו הרבה יותר חלש, הרבה פחות ממכר, ועדיין לתת מענה לכאב, אבל הקלות שבה הוא קיבל פרקוסט, למשל, זה הדהים אותי. עכשיו, אני חושבת על אלמלא יכולתי להיות החוצץ הזה, ולבוא ולהגיד לרופא, לא, אני לא מוכנה שהוא ייקח את הדבר הזה, אני לא מוכנה אפילו, אל תיתן לי מרשם אפילו. רוב המשפחות לא מבינות, ואנשים נמצאים בכאב, בכאב קשה. וככה אני ממש יכולה לדמיין את המעגל קסמים הזה, את הספירלה הזו שיורדת למטה. זה חלק ממה שאתה מדבר עליו, החשש שלכם מאיך זה הולך להיראות קדימה?
כן, כל מה שתיארת עכשיו באמת בכישרון רב. תחברי אותו למצב רגשי, נפשי.
בדיוק, כן, כן, כן. חוץ מהכאב הפיזי. זה עוד יותר מסוכן, מעלה את הסיכון עוד יותר.
חוץ מהכאב הפיזי של הפציעה, של אני לא יודע מה, אחרי ניתוח וכו', שאנשים מקבלים שכאבים. תארי לך שעל הדבר הזה יש גם כאב רגשי מאוד מאוד גדול. כן, מאוד ריסקי, מאוד 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 מסוכן.
זה מחייב אותנו אם ככה, כחברה, ואת אנשי המקצוע, בוודאי הגורמים הרפואיים, לחשוב קצת אחרת. לזהות את הסיכון הזה.
חד משמעי. אני ככה דרך אגודה לבריאות הציבור, אני פוגש לאורך השנה לא מעט סטודנטים לרפואה, בשלבים כאלה ואחרים של הלימודים שלהם, זה חלק מה שאנחנו עושים באגודה, כחלק מהשיתוף פעולה שלנו עם משרד הבריאות, וזה מדהים אותי כמה הפער בהבנה במה זה התמכרות, הוא עצום, אצל אנשי רפואה, וגם אצל אנשי טיפול אחרים, אבל בין מה שהיום המדע, נגיד, יודע לספר על, על, על מחלת ההתמכרות, לבין מה שמטפלים בקצה, בשטח, יודעים, לא כאלה שהפרופסור שלהם התמחות בהתמכרויות, בסדר? אין הרבה כאלה בארץ, אבל נניח, הוא פער עצום, הוא פער עצום, והוא בכלל לא באלימה עם הגדילה של האוכלוסייה הזאת. תראי, אני גדלתי בעיר ככה, עירת פיתוח, מקום מאוד מאוד מורכב, ועדיין, כשהייתי כילד מסתכל למין השמאלה בסדר, היית רואה שם נרקומן, או נגיד דר רחוב זה היה אולי ככה ממש ממש בקצה, אבל המספרים היו מאוד 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 קטנים.
כן.
מאוד קטנים. היום...
אז אתה יודע, ידענו את השמות של דרי ממש. הרחוב, כי לא היו הרבה.
לא היו הרבה, כן. לא היו הרבה. אני זוכר שהיה לנו מישהו בשכונה שהוא ממש ככה היה, וגם אני גם זוכר את זה שלא פעם ולא פעמיים, הגיעו אנשים אליו לשם, אני זוכר את זה בתור ילד, ואמרו לו, בוא, אנחנו מוצאים אותך, תקבל דירה של עמידר. הבעיה פשוט היה במצב נפשי שזה לא, לא, הוא לא, הוא לא היה שם, הוא לא, זה לא דיבר, אי אפשר היה לדבר איתו, ולכן הוא נשאר ברחוב. אבל היום אנחנו במקום חברתי אחר לגמרי.
אז אתה חושש ממה שאנחנו נראה פה ברחובות בעוד שנה, שנתיים?
מאוד, ולא צריך להיות סטטיסטיקאי מדופלם כדי לצפות את הגל הזה. הגל הזה יגיע, אני רק מקווה שכשהוא יגיע הוא יפגוש מערכות שכן מתכוננות אליו. אני מוכרח להגיד
שזה... אחרי כל כך הרבה שנים בשירות הציבור אתה עדיין תמים.
קודם כל אני מתאמץ מאוד להישאר כזה, אבל לא, אני חושב שמשהו כן קרה פה, כי החוויות הנוראיות שכולנו כחברה חווינו בשנתיים החווים עדיין, בשנתיים האחרונות, כן מעלה לשיח הציבורי את הנושא של טראומה ופוסט טראומה והתמודדות ועד כמה חשוב שלאנשים תהיה מעטפת.
זה מעלה מודעות, אבל מודעות היא לפעמים יש לנו תחושה, זהו, שאם אני מודע אז נפטרה הבעיה, ולא, זה הרבה יותר מורכב מזה, אגב, אפרופו השנתיים האחרונות.
לי יש חלום שאני לא יודע כמה הוא יתממש, אבל שבעצם מי שיהיה ראש החץ זה פחות עמותות, או ארגונים כאלה קטנים, אלא שהמדינה תבוא ותוביל את זה בעצמה, וכמו שאני ואת יושבים כאן, ובקלות, שוב, יודעים שזה יגיע, אותו דבר מקבלי החלטות שיושבים שם, שם במגדל השן, יכולים לעשות את זה, הם רק צריך...
לא בקונספציה.
כן, הם רק צריכים, בדיוק, תראה, אנחנו בצעדי ענק להיות חברה אולטרה מערבית, ודברים קורים פה כשיש דעת קהל מאחורה ולחץ ציבורי וזה מה שקורה. אני מרגיש בעניין הזה של טראומה, פוסט טראומה ומה שחיילים שלנו עברו ואזרחים שלנו עברו, אני מרגיש שעכשיו זה שם. זאת אומרת, זה כן מאוד מאוד בשיח. שוב, מה יהיה עוד חודשיים, שנה?
את השיח צריך לתרגם למעשים, להחלטות, למדיניות. ואפרופו באמת השנתיים האחרונות של המלחמה, אז כמובן שדיברנו על הסיכון של אנשים שחוו אותה בצורה קשה להידרדר לרחוב. הרחוב במהלך המלחמה, ועוד לפני זה בתקופת הקורונה, היה רחוב שונה, זאת אומרת, התנועה למשל ברחוב, אם אתה קבצן, אם אתה משתמש בסמים או מוכר סמים, לתנועתיות שיש ברחוב יש משמעות, וחווינו עכשיו שנתיים, ולפני זה עוד פרק זמן, שבו אנשים התכנסו בבתים, מה קרה לדרי הרחוב ולאוכלוסיות הקצה בפרק הזמן הזה, שהם פשוט היו לנו מחוץ לרדאר?
אז אני אשתף אותך בחוויות שחווינו גם בקורונה וגם גם במלחמה. כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, זה נדיר מאוד שאנחנו לא נפתח משמרת, נדיר מאוד בגלל שאנחנו יודעים שהאנשים הללו כל כך צריכים את הסיוע. ובוא ניקח מצב שאנחנו נמצאים כרגע ברחוב, זה קרה עשרות פעמים, אם לא יותר מזה, נמצאים ברחוב ויש כרגע אזעקה, ואת יודעת מה, יש גם בומים וזה קרה לא פעם ולא פעם, אתה שומע כבר נפילות, אני והצוות מודאגים שלא ייפול עלינו רגע משהו, ואיפה אנחנו תופסים רגע מחסה, נכון? אותו מטופל, מטופלת שאנחנו נמצאים איתה כרגע, חושבים משהו אחר לגמרי, לא מעניין אותם שיפול טיל לידם או אפילו עליהם לפעמים, אלא הם פשוט מבינים שרגע זה אומר שזהו, היום נגמר, הרחוב עוד שנייה מתרוקן, ווואלה, איך אני סוגר את היום?
זה שינה את הדרך שבה התנהלתם?
חד משמעית.
זה הפך את הצרכים ליותר אקוטיים.
בוודאי, בוודאי. חד משמעית. גם כשהיו, וזה קרה כמה וכמה פעמים במהלך המלחמה, שבגלל הוראות של פיקוד העורף לא יכולנו לפתוח את המרכזים, כי לא היו מרחבים מוגנים שיכולים להכיל את כולם וכו'. אז מה שעשינו, פשוט יצאנו החוצה, יצאנו החוצה למקומות שאנחנו יודעים שהם נמצאים בהם, יצאנו יותר החוצה, יותר מאשר הרגיל. היו מקומות שבהם
גם... סיכנתם את עצמכם יותר.
היו מקומות שכבר הודענו, זאת אומרת, בכל אחד מחמשת המרכזים שלנו, אנחנו הודענו למטופלים שאנחנו נמצאים באיזשהו מקלט ציבורי, ושמוזמנים לבוא אלינו, ושוב, זה היה מדהים לראות את זה עוד פעם ועוד פעם, שבאזעקות וכולי, אתה רוצה להתמגן, הם חושבים על משהו אחר לגמרי, והם חושבים שוב, כמו שאמרתי, לא אם הם עלולים להיפגע כרגע אמיתי, אלא איך לכל הרוחות הוא עכשיו מסיים את היום עם מנת הסם שהוא צריך כדי לשרוד. לא בשביל סטלה, או בשביל ליהנות, אלא כדי לשרוד.
התקווה המתה האחרונה, אז בוא נהיה אופטימיים לסיום. אם אתה מסתכל 4-5 שנים קדימה, מה החזון שלך? מה היית רוצה לראות כאן? עם איזושהי ריאליות, כן? ברור לנו שאי אפשר יהיה אף פעם לטפל בכולם את הטיפול המיטבי, אבל מה מבחינתך הוא יעד סביר שאנחנו יכולים ורוצים וצריכים להגיע אליו?
אני חושב שיעד סביר מאוד, ודרך אגב הוא לא משהו שאנחנו ממציאים אותו כרגע, אני ואת, אלא הוא קיים בעולם, זה בעצם לאפשר מסלולי טיפול, ואני מדבר לא על טיפול בגמילה, אלא טיפול רפואי, פסיכוסוציאלי, לאוכלוסיות קצה באופן מותאם. אני מתכוון לזה כמו שכרגע נגיד מגיע אדם למיון עם נכות קשה, או עם פיגור קשה, בסדר? אז ברור שהוא לא יושב שם עכשיו בטריאז 3 שעות, ועד שמישהו מסתכל עליו וכו'.
ידידי, אתה טועה. אבל אני נמצאת עם האוכלוסיות האלה. הם יכולים גם לשבת 4 ו-5 שעות.
זה עוד לא מושלם, אבל עשינו שם דרך. זאת אומרת, לפחות, יודעת מה? לפחות יש נהלים. יודעים מה אמור לקרות. עם האנשים הללו, אנחנו רחוקים שנות אור, וזה מאוד מקובל בעולם, שכשאתה מגיע ל-ER, יש דסק לאוכלוסיות מיוחדות. והגיע הזמן שאנחנו נפנים ואנחנו נבין שכשאנחנו מדברים על נפגעי סמים ועל מעגל הזנות ודרי הרחוב, אלה אוכלוסיות מיוחדות, אלה אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, אלה אוכלוסיות שכדי לעזור להם באמת, א', אתה צריך להבין את המקום ממנו הם מגיעים, ודבר שני, אתה לא יכול להשתמש באותם כלים, כמו שאתה משתמש מול כל האוכלוסייה, וגם לצפות שהדבר הזה איכשהו יעבוד. ברור שזה הוביל להתנגשות. אז חלום לא מאוד גדול ומאוד מאוד 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 ישים, שלפחות בקצה, בחדרי המיון, בקופות החולים, שיהיה שם אדם אחד, אתה יודעת מה, זה דסק, אדם אחד שזה המינוי שלו. הוא אמור לזהות אנשים עם צרכים מיוחדים, אוכלוסיות מיוחדות שמגיעות לקבל שירות רפואי, פסיכוסוציאלי, ומבינים שהוא לא יקבל את זה בדרך הרגילה, והוא יעשה מה שצריך כדי שהם כן יקבלו את זה. חלום, אבל חלום שהוא
ישים.
מאוד ישים.
כן. שלומי רביבו, המנהל הארצי של תוכנית יזהר, תודה, תודה רבה לך על מה שנקרא, היינו על הקצה, תרתי משמע. אז בפרק הזה עסקנו באוכלוסיות קצה ובדרך שבה אפשר להעניק להם, אתם יודעים, אולי לא נגיד חיים קצת יותר טובים, להפחית סבל, קודם כל להפחית סבל. אנחנו מודים לכם שהאזנתם ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרקים נוספים. להתראות.
חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן. הפודקאסטים של 103 FM.